בוקר טוב, אנחנו סיימנו את פרק ג'. אמרנו שעד כמה שזה נשמע מפתיע, בכל פעם הוא לא נשחק, שמואל לא נשחק. בכל פעם שאלי היה קורא לשמואל, שמואל היה חש חוויה רוחנית עילאית. הוא לא נשחק. מה? כן, אנחנו מטיילים על פני הפסוקים. זה, תראו, יש כאלה בנות, אתם לא תאמינו. הן כבר 34 שנים אוכלות ארוחת בוקר, והן לא נשחקו. זה כל פעם טעים להן ממש כמו בראשונה. את זה אנחנו יכולים להבין, תודה רבה. את זה אנחנו יכולים לקלוט. אבל זה קורה גם רוחנית, זאת אומרת, זה מתפורש מדרגה הרבה יותר גדולה, אני מסכים. אבל כל פעם שאלי קורא לשמואל, זה לא כמו נבואה, אבל זה לא כל כך רחוק, נכון? אתם אמרתם, איך יכול להיות ששמואל חושב זה אלי? משום שאלי בשביל שמואל זה לא אלי. אלי בשביל שמואל זה הצינור להר סיני. זה אמיתי, זה לא צורת הסתכלות, זה אמיתי. באמת אמא שלך היא חיבור לאלוקים, ובאמת רבנים הם חיבור להר סיני. זה לא בגלל שהם כאלה גדולים הרבנים, הם לא אלוקים. יש להם חסרונות לרבנים. אבל זה לא מי הם, רבנים, רבניות. זה לא מי הם, זה מה עובר דרכם, זה מי הם בשבילי כמו אמא. זה לא מי זאת אמא, זה מי זאת אמא בשבילי. דיברנו על זה, נכון? אז באמת שמואל הוא מאוד מאוד רוצה נבואה. זה פרק מאוד מרגש, זה פרק שמאות שנים סוף סוף באות לידי בשלות. והנבואה חוזרת לעם ישראל. אבל אין פה החמצה, אין פה איזה פשלה, שבמקום להבין מה קורה באמת, אז שמואל פספס. שמואל, ככה מקשיבים לאלוקים. זה לא כביש עוקף את הרבנים, זה לא כביש עוקף את מה שהוא קיבל עד עכשיו. הוא מתעקש, הוא נלחם באלי, זה מין תת מודע כזה שמפחיד את שמואל מאוד מאוד. כמה שהמראה, הקריאה של אלוקים היא יותר מרוממת אותו, מגדל אותו, ככה הוא יותר נלחם בכוח. הוא כאילו עובד על עצמו ואומר לאלי, אלי זה אתה, זה אתה, זה אתה, אני לא רוצה להפסיד אותך. יש פה משהו יותר גדול, אני לא רוצה את המשהו יותר, אני רוצה אותך. כי אתה מחבר אותי למשהו יותר גדול מכל נבואה. ודווקא דרך החיבור הזה, אני זוכה, בסופו של דבר, שמואל זוכה להיפגש עם אלוקים. אני חושב שהסבר הזה, כמה שהוא... הוא מעיף את שמואל למקומות שקשה לפעמים להיפגש איתם, קשה לזהות, קשה לקבל את זה שבן אדם יכול לקנות ככה. אבל שם הוא חי. אני זוכר מה בסוף השיעור האחרון, נכון? אמרנו ששמואל ירא מהגיד את המראה אלילי. שם היינו? ואלי קילל אותו, הוא לא קילל, הוא ים עליו. כה יעשה לך רק אם יש כועסים, תיקחד ממני. מה זה כה יעשה? אלי הבין שדברים לא נעימים, כי אחרת למה הוא לא אומר. הוא אומר, תיזהר, זה יבוא על הראש שלך. אם תיקחד ממני. וכתוב ששמואל אמר לו, לא קיחד ממנו דבר. ואף על פי כן הגמרא אומרת שזה יתקיים בשמואל. מה יתקיים בשמואל? תעברו לפרק ח', פסוק א', אני חושב שזה שמה. פרק ח' פסוק א', כן. ראי כאשר זקן שמואל ועשם בניו שופטים לישראל, ואיש בנו הבכור יואל שם שני אביה שופטים בבאר שבע. ולהלכו בניו בדרכה ואיתו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתרו משפט. הבנים של שמואל לא הולכים בדרכם. זה שהם לא הולכים בדרכם, חז"ל אומרים, זה בגלל שאלי אמר לו, כה יעשה לך הקים וכה יעשה יוסיף. כי הנבואה הייתה על הבנים של אלי, אז אותו דבר קורה בבנים של שמואל. אולי אני צריך לפתוח את זה יותר מאוחר אחר כך. אני מנסה לומר שהבנים של שמואל מאוד 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 לא הלכו בדרכים שלו, הם הלכו בדרכים של אלי. אני עוד לא פותח פה את הפסוקים יותר מדי, זה בהמשך, הם הלכו בדרכים של אלי. מה הכוונה הלכו בדרכים של אלי? אני מתכוון שהבנים של שמואל גדלו בבית שהיה מלא סיפורים על אלי. הייתה תמונה ענקית של אלי על הקיר. אני לא יודע אם באמת, אבל כאילו, בסדר? וכל הספרים שאלי, כל הזמן שמואל היה מדבר על אלי. יש הבדל עמוק 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 בדרכים בעבודת השם בין שמואל לבין אלי. נראה את זה בהמשך. כמו בין חנה לבין אלי. יש הבדל עמוק. מה הנשמה שלך? זה לא תלוי בחינוך שלך. החינוך לא מחליף לך נשמה. איזה נשמה? את האות שלך בתורה את מקבלת ממי? מהנשמה, מההורים שלך נולדתם. מה התפקיד של החינוך? התפקיד של החינוך זה עבודת המידות, זה האישיות, זה המוסר, זה הפגשה לכן אמרנו, לחנה לא אכפת שמי שגדל את עלי יהיה מישהו שהאידיאלים שלו נקרא לזה אחרים לגמרי. הוא מחפש את הבן אדם הכי צדיק, הכי טוב, הכי, שיעזור לשמואל להיות הכי צדיק. יש נשמה, נשמה זה המהות, ויש את הגוף עם הכלים, עם הנפש, שזה איך המהות הופיעה. שמואל יהיה שמואל, את תהי את, את תהי מה שאלוקים מצא ממך. שאלה בתוך איזה קליטי, בתוך לבושים צועים, או בתוך לבושים שמדהימים, שמתאימים בצורה מושלמת למי שורש נשמתך. אז שמואל היה מאוהב באלי, מאוהב באלי, ולכן היה לזה השפעה קשה. הבנים של שמואל התאהבו באלי. אבא דיבר כל כך הרבה על אלי, אז הם די הושפעו מהברכה שלו. זה היה שתי דקות לסיום הפרק הקודם. אנחנו יכולים לעבור פרק ד', שאלות, קושיות? כן. כי אני ניסיתי לדלג את זה, שלא תשימי לב. איך זה קשור לאלי, את אומרת? קודם כל, הם לא לקחו שוחד. אתם יודעות, כשאומרים פסוקים כאלה, אתם יודעות מיד את הגמרא בשבת נדבר, שמה אומרת? כל האומר בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה. כשהפסוקים פה אומרים משהו אחר, אבל אני נלחם מלחמה פנימית, האם לפתוח את זה עכשיו או לחכות עם זה קצת. בואו נחכה עם זה קצת, בסדר? צודקת, שאלה טובה, לכן התחרטתי. יש גם תשובה טובה, אני חושב שלא עכשיו אני תשובה טובה, אני מקווה שהיא טובה. אנחנו מתחילים לקרוא את פרק ד', בסדר? עד עכשיו עסקנו בשמואל, אלי וחנה, זאת אומרת במיקרו. עכשיו אנחנו עוברים לעסוק במקרו. זאת אומרת, עד עכשיו ראינו איך הדרך של אלי, מבחינת עבודת השם, גורמת נזקים במעגלים צרים, איך חנה לא מוכנה לקבל את הדרך שלי. הדרך של אלי גורמת לחנה לא להתפלל, וחנה בעצם פורצת דרך חדשה שאומרת עבודת השם נמצאת גם בתוך העולם שלי. זה היה במיקרו, במיקרו זה במעגל הצר שבתוך, לא צר, במעגל שלי. עכשיו רואים את אותו דבר בכלל ישראל. איך כלל ישראל תוקע את עצמו? הוא נהיה עקר במרכאות, עקר. מה זה עקרות? עקרות זה כשמשהו צריך להיוולד וזה תקוע. משהו צריך לצאת לאור וזה תקוע. אז לפעמים זה ביחיד, לפעמים זה ברבים. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקרב פלישתים למלחמה, ויחנו על אבן עזר ופלישתים חנו באפק. הפרק מתחלק לשני חלקים מאוד ברורים. עשרת הפסוקים הראשונים זה חלק אחד, והפסוקים הבאים זה החלק השני. אז מה קורה בחלק הראשון? בחלק הראשון עם ישראל יוצא לקראת פלישתים ומלחמה. זה לא קרה מיום שבא ישראל לארץ ישראל. זה לא קרה בכל מאות השנים של ספר שופטים. פלישתים היו חזקים הרבה יותר מאיתנו. הצבא שלהם היה הרבה יותר מוצרים מאיתנו. מעולם לא יזמנו מלחמה. לא רק שלא יזמנו מלחמה, בימי שמשון השלטון של פלישתים עלינו הוא מוחלט, מוחלט, מוחלט. המלחמה היחידה, בפעם היחידה שבני יהודה משתתפים, בני יהודה מסגירים את שמשון לפלישתים, כי הם מפחדים מהנקמה שלהם. המצב של עם ישראל, בזכות אלי, כן? השתפר פלאים עד כדי כך, שעם ישראל לא רק מסכים להילחם נגד פלישתים, הוא יוזם את המלחמה. ליזום מלחמה, מתי את יוזמת מלחמה? אם מישהו יוזם מלחמה והוא מפסיד, אז לא כדאי. למה לא כדאי? כי כשמפסידים במלחמה אפשר לשלם מחירים כבדים, 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 נכון? וואי, 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 איזה מחירים. אם רוסיה תפסיד במלחמה הזאת, לא יודע מה אוקראינה מסוגלת להיות אלא עם רוסי. אבל שתי מדינות עם אותם כוח. כשמדינה אחת פתחה במלחמה והרגה ושדדה והפסידה, אז האויב יתחן אותה עד הסוף. הוא יקרא להם, הוא ינצח בלי סוף, הוא ישמיד את המדינה הזאת. ולכן אם ישראל יוצאים ממלחמה מופלשת, סימן שישראל מאוד מאוד חזקים. סימן שהם בנו צבא רציני, יש הרבה רוח, יש הרבה מורל, ויצא ישראל לקרב פלישתים במלחמה. ויחנו על אבן העזר ופלישתים חנו באפק. אפק, מכירות אפק? פארק אפק, מבצע אנטיפטרוס, ליד ראש העין. שמה זה, איפה זה אבן העזר? היום זה אזור התעשייה בצפון ראש העין, איפה שרמי לוי. זה סתם שמו את השם, חיפשו איזה שם מהתנך, אבל זה באזור, זה באזור של אפק. באזור ראש העין נמצא אבן עזר, זה בטוח. בסדר? מלחמה. ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטו של מלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויכו במערכה בשדה כ-4,000 איש. נהרגו לנו 4,000 לוחמים, שזה קטסטרופה. מלחמה, מלחמת יום הכיפורים, שהייתה מלחמה נוראית ששברה את המורל הישראלי, היו בה 2,769 הרוגים, אני חושב, שזה איום ונורא. פה ביום אחד נהרגו לנו 4,000 אנשים, שזה קטסטרופה. אנחנו יזמנו מלחמה, חשבנו שמחנכנים, שימו לב, הצבא הישראלי לא מתפרק, לא נס בבעלה, הוא מבצע נסיגה מסודרת וחוזר למחנה. ויבוא העם אל המחנה. היה קרב קשה, בתכלס הפסדנו. לא התפרקנו, הפסדנו. עם ישראל לא מבין. ואמרו זקני ישראל, למה נגפנו עוד מהיום לפני פלישתים? הם מאנשים אליה אמונה, מבינים שזה לא קרה סתם, זה קשור לאלוקים. מה קרה? אנחנו יצאנו מלחמה, חשבנו שיש לנו יותר חיילים. אנחנו עם מורל יותר גבוה. מה קרה? מה לא בסדר? עד פה זה מצוין, נכון? מפה זה זווה. מה יאמרו? נקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. למה זה זווה הפתרון שלהם? הם מבינים שהם רחוקים מאלוקים. הם רוצים שיבוא השם בקרבנו. מה את עושה שיבוא השם בקרבך? למשל, לאכול מזוזה זה פתרון פחות מוצלח, נכון? אם את אוכלת מזוזה, אז יש את השם בקרבך, נכון? יש מילים קדושות בתוך הקישקס שלך. אבל לא ככה רוצים להתקרב לאלוקים. מה זה נקחה אלינו את ארון אלוקים ויבוא בקרבנו השם יקח פשתים? למה זה זוועה? למה? כי אם רוצים להתקרב לאלוקים, זה לא קרבה פיזית. רוצים שיש אלוקיי בקרבי, זה לא קרבה פיזית. אם אני עומד קרוב לארון הקודש, אני קרוב לאלוקים. אני עומד רחוק מארון הקודש, אני רחוק מאלוקים. מה זה קשור? מה זה קשור? מי קרוב אלייך? מי שנמצא קרוב אלייך, הוא קרוב אלייך. קורא את עכשיו באוטובוס, יושב לידך מישהו, את לא מכירה אותו. מה זה קשור? מי קרוב אלייך? זה מי קרוב אלייך בלב, נכון? איך מתקרבים לאלוקים? זה לא קמאה. זה לא טוטם. זה לא מגיה. זה לא עושים משהו ואז פתאום השם עוזר לי. את רוצה שהשם עוזר לך, תני צדקה. תני צדקה, אם את נותנת צדקה, לא אכפת לך מהאני, לא מעניין אותך האני. את רוצה להיות עסוקה בעצמך. אבל אמרו לי שאני אתן צדקה, טוב, תמצא איזה אני, תן לו כסף. זה לא ככה. לתת צדקה זה הכוונה, תהיה עסוקה בכאב של מישהו אחר. תחשבי עליו, תכאבי, תהיה קרובה לאלוקים, צדקה זה קרבת אלוקים. מזלה טוב, תזרקו 1,000 שקל ואז הדוקטור אלוקים יפתור את הבעיות. קחי את 1,000 שקל הזה כי משהו בכאב של המסכן נוגע בלבבך ואז את קרובה לאלוקים. אז הם אומרים נורא יפה, למה נגפנו השם? אבל הפתרון נשמע מאוד נמוך. הפתרון מעיד על מערכת יחסים מאוד חיצונית, לא ככה בא השם בקרבנו. הוא גם לא יושיע אתכם. אז מה קורה? ויבוא העם אל המחנה, כן? וישלח העם שילו, שם המשכן וישום משם את ארון ברית דמי הצבאות שבע קרובים, ושם שני בני אלי עם ארון אלוקים, חוף ליאו פנחס. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה. מה קרה כשהגיע ארון? אתם יודעים את הארון הזה, שלמדנו עליו פרשת השבוע, שלשום, היחיד שראה אותו פעם בשנה היה ארון הכהן, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, לפני ולפנים. עכשיו הוציאו אותו מקודש הקודשים והביאו אותו למחנה. מה עם ישראל עושה כשהארון מגיע? ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותאומרת. למה כולם צעקו? כמה צעקו? יש! למה צעקו יש? למה? כי הם חשבו שהארון יגן עליהם. הארון הזה בתוכו יש את הלוחות שירדו מהר סיני. ועכשיו הוא יגן עליהם. הם צעקו. צעקות זה לא דבר... מה זה לא? לדעתי, מישהו מאוד מאוד צורח חזק, זה ממש לא אומר שהוא צודק. גם אם הוא צורח מאוד חזק, גם אם הוא צורח עוד יותר חזק, זה שמישהו יודע לצרוח, זה לא תמיד משכנע. זה משכנע, זה לא נעים, זה פדיחה, מישהו צורח עלייך. אבל זה ממש לא מעיד על עומק האמת הפנימית שלו. אנשים שצורחים אחד על השני, מתנהגים הרבה כמו בעלי חיים. בעלי חיים יודעים לצרוח, לנבוח, להשמיע קולות. צרחות, זעקות, לפעמים זה אמיתי. מה אני אגיד לך, אם חברה דורכת לך על הבוין, יש לך מאוד אישור לשאת קולך בצבחה. אבל לא יותר מדי פעמים, לא צורכים, בני אדם מדברים. לא כתוב היצרח השם. אז אהרון בא אל המחנה, ולא קרה שום דבר באמת. כי שוב, כי זה את יותר קרובה לארון הקודש, לא הופך אותך לצדיקה. מי שלוקח בשמחת תורה את הספר תורה בשביל לרקוד איתו, אתם יודעות שזה לא פייר בשמחת תורה שבנות לא רוקדות עם ספר תורה. אצלכם בנות רוקדות עם ספר התורה? גם אתכם מקפחים. ממש לא פייר שאתם לא יכולים לרקוד עם ספר תורה. כי אם היית לוקחת ספר תורה, היית מחבק אותו חזק כזה, ואז מה קורה? לא קורה שום דבר. לא ככה מתקרבים לספר תורה. זה ממש לא זה. ממש לא זה. גם אצלנו זה ככה. יש חברה שפוגשת אותך, הוא מחבק אותך, זריחה לא אומר שהיא חברה שלך. חברות לא נמדדת בחיבוקים. איך חברות נמדדת? איך? בלב. כמה את חשובה לה, כמה היא מוכנה להשקיע לה, כמה היא בוכה איתך, כמה היא שמחה איתך. קרבה זה, קרבה בנשמות, כן? קרבה בנשמות. הדברים שיקרים לי, הדברים שקרובים לליבך, זה לא משנה כמה מטרים, זה לא משנה. לכן כשארון השם בא לאלוקים, זה לא סיבה לצרוח. זה איזה עוד סיבה לא? להתקרב לאלוקים, אלוקים יכול להיות. איפה אלוקים נמצא? כי נמצא בכל מקום. הוא בכל מקום, הוא לא רק בתוך הארון, הוא כאן ועכשיו. וזה תלוי בי. את הארון תשאיר בקודש הקודשים. לא סתם השארנו אותו בקודש הקודשים, זה המקום שלו. ותתקרבו בנפש שלכם, אם אני קרוב לאלוקים, אז איך אני יוצא למלחמה? אני אגיד לכם, אני יוצא למלחמה בהרבה יותר אחריות, בהרבה יותר תביעה פנימית. בהרבה יותר כובד ראש, בהרבה יותר הבנה מה מותר על הכתפיי, בהרבה יותר שקיקה וקבלה, אני אהיה יותר צדיק, יותר רציני, אני אתגבר על היצרים הרעים שלי. אני אתן את הלב. מה שקורה פה זה ארון אלוקים בא למחנה, וכולם צורכים תרועה גדולה. והתרועה הגדולה הזאת היא מבשרת שכולם עכשיו יגידו, אנחנו מסודרים, אלוקים מלכם, בסבבה. אנחנו נשב ככה. אם לא קולטים נכון את קרבת אלוקים, לא רק שזה לא עוזר, זה גם מזיק. זה משיג אחור, זה מביא למשהו בעייתי וקשה מאוד. אז החז"ל אומרים על זה, פסוק במגילת איכה, במגילת איכה כתוב, נתנה עליי בקולה, לכן סנטיה. חז"ל דורשים את זה על זה. ויראו כל ישראל תרועה גדולה. תרועה גדולה, אומר חז"ל, תרועה שאין בה ממש. זה צעקות, זה גם גרשי גדורי צורכים. זה שמישהו צורח, זה לא אומר שום דבר. זה נחמד. חתונתם של מוישי וציפורה, וכל הקהל אומר, אתם צורכות כשאומרים את זה? זה מאוד נחמד, אבל זה לא מה שעושה את החתונה שמחה. אבל בסדר, אולי זה מצחיק את החתן את הקלה, זה גם חשוב. אבל זה לא מה שיקבע את אורך ימיהם ואת כמה שכינה תשרה במעונה, ממש לא. בסדר. אז יש מלחמה, במלחמה, בשביל נצח מלחמה, צריך לתת את הלב, צריך לתת את הלב, צריך לדרוש מלחמה את המקסימום, מקסימום. מלחמה זה תחרות שלא כדאי להפסיד בה, כי דמי כל ישראל, אם אני אפסיד, אוי ואבוי מה יקרה לאנשים ולילדים מאחורה. במלחמה צריכים להיות חזרים, לא לצרוח צרחות. אז זה מה שהם עשו. ויהי כבוא ארון ברית האוהלים על המחנה, ויאמרו כל ישראל תרועה גדולה ותאום הארץ. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ואמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת? מה קרה? יש להם מודיעין לפלישתים. וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה ויראו הפלישתים. זה מפחיד אותם מאוד. למה? כי עברו רק 200 שנה מ... לא, עברו יותר. עברו כמעט 400 שנה מציאת מצרים. אבל הזיכרון ההיסטורי עוד ברור מאוד. עוד ברור מאוד. האנושות עוד יודעת. אוי לנו. כי לא הייתה כזאת אתמול, אתמול שלשום. אוי לנו. אתם רואים את זה פעמיים יחידות בתנך שכתוב אוי לנו. מי יצילם, רק שנייה, מי יצילם יד האלוקים האדירים האלה? אלה הם האלוהים מקים את מצרים בכל מקום המדבר. ומה המסקנה של פלישתים? התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, כי הם תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם וייתם לאנשים ונלחמתם. זאת אומרת, ארון האלוקים פועל את הפעולה בדיוק ההפוכה. להתקרב לאלוקים זה להתחזק. ארון האלוקים, כזה שארון האלוקים בא למחנה, זה את מי זה מחזק? את הפלישתים. למה זה מחזק את הפלישתים? כי הם בפאניקה. הם אומרים, יואו, הם גם חושבים שזה קמע. הם חושבים שזה קמע, אבל איזה קמע? יש נשק קמע סודי. אז עכשיו נצטרך להילחם פי אלף יותר חזק, לא כמו אתמול. זה שארון האלוקים בא בצורה חיצונית, לעם ישראל בצורה גשמית, זה גורם לעם ישראל להיות נרפא. להגיד, סבבה, יש לי נשק סודי, מה הבעיה? ולאויב זה גורם להיות הרבה יותר חזק. כן, מה רצית לומר? עם ישראל הוא מצב מוכני מאוד גבוה. עם ישראל מאוד מאוד רוצה להיות צדיק. זה המלחמה, זה הוויכוח בין חנה לעלי. עם ישראל בטוח שהקדושה הכי לא נמצאת בתורה. זה לא במקום של הם מצב רוחני גרוע. זה חוסר אמון. אם אומרים לך להתקרב למשהו, אם אומרים לך להתקרב לשולחן, אז מה את עושה? אני מתקרבת, 4 מטר, 3 מטר, 2 מטר, חצי מטר, נוגעת בשולחן, נכון? למה את לא מתקרבת אל השולחן באישיותך? אומרים לך להתקרב לחברה שלך. את מבינה שזה לא חשוב כמה מטרים, איך זה להתקרב לחברה? להיפתח אליה, לחשוב עליה, לעסוק בה, לראות איזה דברים יפים יש בה, להשקיע בה, נכון? לכולם ברור שהתקרב לשולחן, התקרב לחברה, מדובר על שתי מבעים אחרים לגמרי של המילה להתקרב, נכון? זה ברור, נכון? כן. אבל, אז למה את לא חושב, אמרו לך תתקרבי לקיר. אולי אני מתכוון שלא תתקרבי גיאוגרפית לקיר, אולי אני מתכוון שתאהבי את הקיר, תחשבי על הקיר, תתעסקי בקיר. לכולם ברור שאני מדבר שטויות עכשיו, נכון? למה אני מדבר שטויות? כי לקיר אין, אני לא יכול... אי אפשר להתקרב לקיר, הוא קיר! קיר זה משהו גשמי, אי אפשר להתקרב אליו. כשאומרים לי להתקרב לישות, אני יכול להיות שהכוונה היא קרבה פנימית. בסדר? כשאומרים לי להתקרב לחפץ, אז חפץ זה אי אפשר ליצור קרבה פנימית. עם ישראל חשב בדורות ההם שהתורה היא קדושה, 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 לעילה ולעילה. אז למה כשאומרים לי להתקרב, יבוא השם בקרבנו, הם חושבים על זה באופן גשמי. למה? למה? הבעיה לא הייתה ביחס לתורה, הבעיה הייתה ביחס אל עצמנו, אל עצמנו. זאת הייתה הבעיה. לא שהתורה אין לנשמה, לנו אין כל כך נשמה. אנחנו בני אדם, אנחנו מחומר, איך אפשר להתקרב? אי אפשר להתקרב לתורה באמת. אנחנו קטנים, זאת הבעיה בזמן אלי. אלי משקף בית מדרש כזה, אלי הוא צדיק, 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 הכהנים שם כולם היו צדיקים פי מיליארד ממני. אנחנו לא מתווכחים צדיק, הם למדו תורה וקיום מצוות משהו, משהו, משהו. הבעיה שראינו אותה בעריכות בפרק א' וב' וגם ג' זה חוסר האמון בי, אלוקים ברא את השמיים. זה נורא קל להגיד, אבל מה שקשה זה להגיד שאלוקים ברא את הארץ, את הארץ זה אותך. להגיד אני אלוקית, לא להגיד זה בגאווה ובאטימות לכל החולשות שלי. להיות עם כנות, אני באמת מלא בעיות ואלוקים ברא אותי. להתקרב לתורה זה לא שהתורה היא קדושה, זה שגם אני יכול להיות קדוש. אפשר להתבטל לתורה, אפשר להתמסר לתורה, אפשר לעשות הכל בשביל התורה, אבל לא להאמין בכלל בעצמי, ואז אני נהיה מין עבד כזה, שרת חיצוני של התורה. וחנה רוצה ללמד אותו מדיוק הפוך, שהתורה אומרת לנו שגם אנחנו גדולים. כתוב נכון, כי ידיו של משה עושות מלחמה, או שוות מלחמה, אלא לומר לך. שבכל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לאביהם שבשמיים היו מתגברים ועם לאו היו נופלים. אתם מכירות את זה? מלחמת עמלק? אז חסידים אומרים, מזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, זה לא לכיוון השמיים, לכפי מה זה? זה כפי מעלה. זאת אומרת, כשיש צרות לעם ישראל צריך להתחיל לחפש את המעלה שבתוכך, את המעלות, מה אני שווה? איזה ניצנים של גדלות יש בתוכי? הוויכוח הוא לא אם תורה או לא תורה, כולם שם בעד התורה, כולם שם צדיקים. הבעיה שהם מאמינים רק בתורה, ולא מאמינים בעם, לא מאמינים בעצמם. התורה היא אלוקית, ואנחנו גשמים, אז אי אפשר להתקרב לתורה, אי אפשר. כי מי אני שנתקרב לתורה? מה אני מבין בכלל? מה אני יודע בכלל? מה אני? אני אפר ואפר, אני בשר ודם, אני כחציר קלה אוכל, ענן פורח וכחלום יעוף. מי אני בכלל? אדם עם ענבה וצניעות, רואה את כל החסרונות, זה מה אני, התורה היא קדושה, 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 אז אני צריך לסתום את הפה וללמוד ולעשות מה שכתוב שם, ולהבין, להרגיש, יבוא אלוקיי בקרבי. זאת הבעיה בדור. בדור לא חסרה יראת שמיים, חסרה אהבת שמיים, אולי יראה כלפי עצמי, זה מה שחסר, אולי אהבה כלפי עצמי, אמון בעם ישראל. זה שורש הבעיה, ולכן הם כן, הם אומרים, אין ברירה, מה עם ישראל יפסיד במלחמה מחר? אז יהיה כישלון קולוסלי, מערכתי. אז אין ברירה, פיקוח נפש, צריך להביא את הארון. אבל זה לא עוזר, כי התורה מתקרבת אלייך רק בתנאי שאת רוצה. זה כמו בני אדם. אפשר ליצור קרבה בבני אדם, רק שיש אמון שאפשר ליצור את הקרבה הזאת. מה קרה לשעון שלנו? יש לי את זה. זה מנותק פה הפלאפון, אל תדאגו, זה רק... אוהו, יש עוד הרבה. כן. מה זה שם? אלוקים נמצא גם פה.
ובלב.
לשם צריך להכניס אותו, כן. איך אומרים חסידים, איפה אלוקים נמצא? בכל מקום שנותנים להיכנס. כן.
אז אם הוא כאילו נמצא במקום, אז למה שאני...
למה כאילו? הוא נמצא.
אז למה
למה שתקיים את המצוות?
לא, יש נגיד הרבה
חילונים שאומרים, האמונה
נמצאת
בי,
וזה
מספיק,
כאילו.
את רואה קשר לפסוקים פה בטיעונים האלה?
זה לא דבר פסוקים, זה דבר פעלי. אני שואלת, אם השם נמצא, אז למה
אני
צריכה לעשות
משהו במעשים,
כמו
נמצא? אם אני חי, אני לא צריך לנשום. מי שמת צריך לנשום. אם אני חי, אני לא צריך לנשום. לא צריך להדביק את הלב, אני לא צריך... אלוקים נמצא בי, לא נמצא בי, זה לא איזה סיסמה שכותבים, זה עובדת חיים. אם אני טוב, אני לא צריך להיות טוב, אני כבר טוב, למה שאני אעשה מעשים טובים? אם אני טוב, אז איך יכול להיות שאני לא אעשה מעשים טובים? אני ממש כללי, אני ממש בעל חסד, רק אני לא צריך לבטא את זה, אז תשטופו לבת הכלים. אז אני לא טוב ולא בעל חסד. להיות קרובים לאלוקים זה אמיתי. אני כבר אש בעצמי, אז מה אכפת לי להיות כפו? זה משפטים, זה לא דעות. אם אני קרוב לאלוקים, המצוות הן אמיתיות, המצוות הן אנחנו. זה בדיוק השאלה, את יודעת מה? אם את לא מאמינה בעצמך, אז המצוות זה גזרות שאיזו ישות חיצונית עליונה אמרה לך, תעשי, כי אני צריך את זה. היית מאמינה שהתורה היא בתוכך, את מבינה שהמצוות הן לא כתובות בתורה, הן כתובות בלב שלך, בנשמה שלך. התורה רק מגלה לך מיד בעצמך, את לא מכירה את עצמך, את לא מבינה את עצמך. את מוזיקאית גאונה ולא יודעת, אז בא איזה מוזיקאי ומגלה לך, הלו, אני רואה שאת וכינור יכולים לחולל מוזיקה שכמוה לא הייתה מאז שנברא עליהם. תמציא על זה, תלכי על זה ותצליחי. התורה לפי המבט הזה היא לא תורה שאומרת לך, היא לא יכולה להגיד דבר הזה, אז תהיה דתייה בלב. אין דבר כזה, תחיי בלב, תהיה טובה בלב, תהיה חמה בלב. אם זה את חמה, זה אמיתי, את חמה, ואם את טובה, זה אמיתי, זה אמיתי, זה לא סיסמאות. ולכן אם אנחנו אמיתים, אז אנחנו עושים את הדברים האלה. איך אנחנו יודעים שזה נכון כי זה כתוב בתורה, אבל הולכים לדרך כזה שבסוף אנחנו אומרים, וואלה, התורה היא באמת אני. לפעמים רואים את זה מהר, לפעמים רואים את זה לאט, לפעמים רואים את זה יותר לאט. זה מה שחנה עשתה, זה כל מה שעשינו בפרקים הקודמים. חנה אמרה, יש אלוקים בקרבי, אז חנה לא אמרה, אני לא אפסיק לעשות חסד. חנה אמרה, זה שאני רוצה להיות אמא, זה אלוקי, גם אלוקים רוצה שאני אהיה אמא. אלוקיי בקרבי, זה לא הכל בסבבה, עכשיו אני אעשה משהו. זה לא נכון בשום תחום. אם מישהו, מי הכי הרבה מתאמן על מוזיקה? מי הכי הרבה? מישהו כי מוזיקה היא גאון. הוא לא אומר נולד עם כישרון גאוני, אני לא צריך להתאמן. להפך. אם נולד עם כישרון גאוני ומוזיקה, אז את מתאמן את כל, כי את מבינה שאת צריכה להגיע לשיאים אדירים. אז הם קמים בחמש בבוקר, כי זו השעה היחידה שהפסנתר פנוי, ואז הם, מי משחק כדורסל? לא משנה, נותן דוגמאות מהאנשים מהעולם הזה. חוץ, מי הכי מתאמן? השחקנים הכי טובים בעולם, ב-NBA. הם מתאמנים כל היום וכל הלילה. למה? בגלל שהם טובים, אז הם באמת טובים, טובים בכדורסל, לא בטוח שהם טובים כל כך. לא מכיר אותם באופן אישי. אז יש בהם איזו דרישה פנימית כאן, להיות עוד יותר טובים. אז מי הכי הרבה לומד תורה? מי שהכי קרוב לתורה? מי שהכי הרבה מקיים את התורה? דתי בלב, זו אמירה שהיא תלושה לחלוטין, היא לא מבינה בכלל מה זה קרבת אלוקים. אני טוב, אז זהו, אני כבר לא צריך, אני כללי, אז אני יכול לעשות סיומת, כי אני כללי. זה שקר, זה לא מתגלה בחיים, סימן זה לא חלק מהחיים. אז אהרון מגיע לשדה הקרב, ואנחנו כבר יודעים שהתבוסה של היום תהיה הרבה יותר קשה. כי עם ישראל עכשיו יוצא למלחמה בבטלנות, בסטלבט, בחוסר אחריות, בתחושה הכל בסדר, לא צריך להשקיע. ופלישתים ייתנו את המלחמה הכי טובה שנתנו אי פעם בחיים. וזה מה שקרה באמת, זה מה שקרה. וילחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו, ותהיה מכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. זה מספרים בלתי נתפסים. 30,000 הרוגים ביום אחד, תחשבו, 30,000 זוגות הורים שכולים. ואלמנות, ויתומים, ואין one family, ואין משרד הביטחון, ואין... אין, המדינה התמוטטה, זהו, צה"ל מתפרק. והנה אגף ישראל, אתמול בקרב הם חזרו בנסיגה מאורגנת. היום אין צה"ל יותר, אין מי שיגן, אין צה"ל, אין משטרה. ואהרון האלוהים נלקח בשבי. אהרון נלקח בשבי, ושני בני אלים מתו, חפני ופנחס. זה עשרת הפסוקים שפחות רציתי להתעסק איתם, אני רציתי להתעסק הרבה יותר בפסוקים הבאים. בשמונת הפסוקים הבאים. שמונת הפסוקים הבאים מפסיקים לדבר על כלל ישראל, המצלמה עוד פעם עוזבת את המקרו ועוברת למיקרו, מתמקדת בזום, באיש אחד, שאנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לו. כן.
אם אלי ירגיש את הפער שהיה,
הוא חינך את ישראל למסור את הנפש על תורה. לפני אלי, בספר שופטים, עם ישראל רחוק מתורה. עם ישראל רחוק מתורה, ולכן יש מלחמות אחים, ולכן יש שנאת חינם, ולכן יש עבודה זרה. אלי הצדיק הגדול חינך את כל עם ישראל להתחבר בחזרה לאלוקים. הוא חינך אותם שהתורה יותר חשובה מהכל. הוא צודק בזה במיליארד אחוזים. הוא חינך אותם להפסיק להילחם אחד בשני. הוא העצים אותם מאוד מאוד מבחינה רוחנית, וגם מבחינה מדינית. את רואה שאלי, תחת ההנהגה של אלי, עם ישראל בשל לתקוף את פלישתים. זאת אומרת, מבחינת הנתונים בשטח, עם ישראל התקדם. מתקדמים מבחינה רוחנית, אי אפשר היה לזוז בלי אלי. חנה לא הייתה יכולה להיות בלי אלי. אי אפשר להגיע למדרגה של חנה בלי לעבור את המדרגה של אלי. אלי בנה בתי מדרשות שהיה בהם המון לימוד תורה ודקדוק במצוות, ואנחנו לא רוצים לוותר על זה לעולם, אי אפשר לחיות בלי אלי. אחרי אלי, התורה זה אני בתנאי שמה? זה לא רק התורה, זה הילדים שלך, זה שתתחתני איתו, הוא שלך בתנאי שמה, את משקיעה בו, קודם כל קשר למשהו זה השקעה, זה מסירות. אחרי יש השקעה ומסירות, אז קוצרים את הפירות, את הגודל. התבואה לא צומחת לבד מהאדמה, צריך לזרוע ולקצור ולהשקות ולטפל, וזו עבודה מאוד מאוד קשה, פוטנציאל, יש פוטנציאל, אפשר כל זה פוטנציאל, אפשר כל זה סגולה. אז אלי קודם כל אמר, תפסיקו להתעסק בפרטיות שלכם ובדחפים שלכם, ביצרים שלכם, ואיש ישר בעיניו יעשה, ותחילו להקשיב לאלוקים, זה חינוך מאוד מאוד גדול של אלי. אבל יש לזה גם מחירים כשזה נעשה רק בצורה הזאת. אז עם ישראל נמחק אל התורה, והוא מחוק, כשעם ישראל נמחק אל התורה, אז הוא מחוק. לא צריך להתמחק אל התורה, צריך להתמסר לתורה, צריך לאהוב את התורה. אנחנו עוזבים את כלל ישראל ועוברים לטפל באיש אחד, שהתנ"ך לא כותב את השם שלו. בואו נקרא. והיה רוצה שמיים מהמערכה. ויבוא שילה ביום ההוא, מדב קרועים ואדמה על ראשו. המלחמה הייתה באפק, ושילה נמצא בשילה. מה המרחק בין אפק לשילה? אתם מכירות קצת המפה? מאפק, מראש העין, רצים למעלה עד צומת קסם, נניח שהיה את הכביש הזה. ואז בצומת קסם לוקחים ימינה ועולים את כל גב ההר, בסדר? רצים את כל הדרך הזאת, כביש חוצה שומרון, כביש 5, בסדר? ומגיעים עד ל... עוברים את אריאל, מגיעים את צומת תפוח, בצומת תפוח קולים למטה, רצים, עוברים את לבונה, עוברים את אלי, מגיעים לשילה. כמה זה? יש מרתון כזה היום. מרתון שילה. אני חושב שבזכותי הוא התחיל. כאילו, זה שארגן את זה שם הפעם את השילה הזה. בזכותי, אני לא ראיתי שם צעד אחד, אז קצת קשה לקחת זכויות. אבל עזרתי לרעיון. אז זה 40 ומשהו קילומטר. 42 קילומטר. אבל בעלייה. בסדר? בעלייה. עכשיו, הוא לא רצה לכביש הזה. למה הוא לא רצה לכביש הזה? א', כי זה כביש חדש, לא סיילו אותו. וב', אני אראה לכם בהמשך שהוא לא רצה לכביש. הוא רץ דרך הסלעים והערים והבדיות. יש איש אחד, נכון, המחנה הישראלי, 30,000 הרוגים, והיה נוס איש לאוהליו, ארון אלוקים נפל בשבי, אנחנו עכשיו עוזבים את זה, מתעסקים במישהו. איך קוראים לו? יש לו שם לאיש הזה? בברית מילה אמרו, אבא והם אמרו, איך קוראים לו? כנראה שיש לו שם, נכון? לכולם יש שם. אז למה לא כתוב פה את השם שלו? כנראה לא צריך לכתוב פה את השם שלו, הנביא חושב שלא צריך, עוד מעט נראה. אני אפילו יודע איך קוראים לו, אבל בינתיים לא נגלה. והיה רוצה שבימי מערכה ויבוא שילה ביום ההוא. באותו יום הוא הגיע לשילה. זאת אומרת, הוא נלחם, זה יום שני שהוא נלחם, זה קשה להילחם. בשביל להילחם, את צריכה לקחת חרב, זה ברזל כזה כבד, וכולם, במלחמה, 100,000 אנשים מנסים להרוג 100,000 אנשים. כולם מנסים להרוג את כולם. זה מאוד מאוד קשה, זה שעות. ואת המכות עם כל הכוח, כי אם לא יודעים כל הכוח, הם ידקרו אותך, תמותי. האיש הזה נלחם יומיים, ומה קורה בסוף יום הקרב השני? הוא מתחיל לרוץ, ובסוף יום הקרב השני הוא מגיע לשילה. זאת אומרת שהוא רץ ממש מהר, נכון? הוא מפורק, גם בלי הריצה הזאת, אבל משהו גורם לו לרוץ מהר, 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 להגיע לשילה ביום ההוא. ומדיו קרועים. למה נקראו לו המדים? והאדמה על ראשו. למה יש לו אדמה על הראש? שאלות. ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך, מצפה. אלי ישב לפני הכניסה לעיר, הוא ישב על כיסא, מצפה. למה? הוא לא היה רגוע, למה? כי היה לי בו חרד על ארון האלוהים, כי הוציאו את ארון האלוקים, וכל החיים של אלי זה ארון האלוקים. ואיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר, וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מה כל ההמון הזה? הוא לא שם, הוא לא הבין מה הצעקות. ואיש מיהר ויבוא ויגיד לאלי. ואלי בן 98 שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות. ביום הראי של אלי, אנוכי רבם נורך ונמר חנסתי היום, ויום מיה הדבר בני, ויהיה למסר ויום נס צריך נפשתים, גם בפה גדולה הייתה באב, גם שני בני חמת תפליף ויחרס, והרי נולים נלקחה. מהי כהזכירו את ארון הולעים, ויפול מעל כיסא אחרוני בעד יד השאר, ותישבר מפרקתו ויעמוד כי זקן יש וכבד, ושפט ישראל 40 שנה עד כאן. אני קראתי פסוקים שאולי הם הפסוקים הכי קשים להבנה בתנ"ך, אני אקרא אותם עוד פעם. וירוץ שילה, ויבוא והנה אלי יושב על כיסא הדרך מצפה כאל בכור דבר ארון האלוקים, וישמע אלי את קול הצעקה. מפסוק י"ב עד פסוק ט"ז, זה לפי דעתי הפסוקים שהכי קשה בתנ"ך להבין. אני קצת מגזים, אבל לא הרבה. תקראו את הפסוקים ותגיעו ותראו את המבינות אותו. לא כל מילה, כל מילה גם אני מבין. מה מסופר שם? אי אפשר להבין מה מסופר שם. מותר לי בחוק או שזה... אז מה יהיה? עזבו, אז בלי, נסתדר בלי. נעשה פסיכודרמה בלי אה. אבל הבנתם את הפסוקים? הבנת? בסדר, הרמי של בית השאלו מצווה לשמוע דבר חמי. אתם מבינות את הפסוקים? מילה מילה אתם מבינות. מה לא מובן בפסוקים? מה לא ברור לכם שם? תקראו, תסתכלו. פסוקים לחלוטין לא מבינים, לא מובנים. אני מבין אותם כי אני קראתי את חז"ל. אני לא כזה חכם. זה שחז"ל אמרו, הבנתי. כן.
למה זה לא מובן? למה שגילי יעשה
לה? כן.
הגיוני שהוא ירוץ.
הגיוני שהוא ירוץ?
כן,
אבל
הוא יוצא מלחמה, לא הולכים.
הוא יוצא מהקרב, אתה לא הולך, לדעתי. מה את עושה? מה את עושה אחרי קרבות? איך זה יצליח? למה? איזה בשורה רוצה לסיים?
לאלי, הרב שם, הילדים שלו,
אז הוא רוצה להגיע מהר. כן. תראו, לאנשי שילה יש עוד 3-4 שעות בחיים לחייך. עוד מעט הם יפסיקו לחייך, עד סוף החיים כאלה. עוד מעט כמה אמהות תשמענה שהבן שלהם נפל בקרב, והשמש לא תזרח להם כנראה יותר בחיים. בכאילו, בכאילו, כן. אבל החלומות שלהם כבר יפסיקו להיות נחמדים. ויש כמה יתומים שהם עוד לא יודעים שהם יתומים. עוד מעט הם ידעו, אל תדברו. עוד מעט הכל יהיה רע. עכשיו אנחנו יכולים עוד לפנטז שניצחנו. אז למה כל כך חשוב לי שבנימין לספר כבר עכשיו? מה יקרה עם זה? הוא לא גר בשילה, אתם יודעות, הוא לא רץ הבית. שילה זה לא בנחלת בנימין, שילה זה בנחלת יוסף. אני יודע שזה מועצה אזור בנימין, אבל לא שייך לבנימין. מה כל כך קריטי לאיש הזה לרוץ מרתון? כדי שהאימהות האלה תפקנה שעתיים קודם. אין מה לדאוג, נשארו להם הרבה זמן לבכות. כל החיים. אז מה כל כך קריטי עכשיו לרוץ מהר ולהגיד להם? במרתון, ריצת מרתון, זה כשהיוונים ניצחו את הפרסים. ואיש אחד רץ משדה הקרב במרתון לאתונה כדי לספר שניצחנו. זה אני מבין מה בער לו. לספר שניצחנו. פה לספר שהפסדנו. אני לא חשבתי על מה שאת אומרת כשאמרתי שהפסוקים לא מובנים, אבל זה נכון. שזה לגמרי לא מובן, מה הוא רץ? למה הוא רץ? מה בוער לו רץ? תלך בשקט, תבוא מחר, מה קרה? מה אתה בא לבי? מה אתה בא לבשר בעיר? איזה בשורה טובה. מי צריך לשמוע את זה בכלל? עוד מעט יגיעו החיילים, אל תדאגי. או שתדאגי. עוד מעט יגיע הצבא הפלישתי ווואי וואי וואי מה הוא יעשה לעורף ישראל, לא כתוב פה. אבל כשהאויב מנצח, השם ישמור מה אנחנו משלמים, איזה מחיר אנחנו משלמים. הם לא כל כך מתנהגים יפה, הצבא, האויב המנצח, ממש לא. אפילו באוקראינה הם כבר התחילו להתנהג לא יפה, אז בטח לפני 3,000 שנה. כשאנחנו פתחנו את המלחמה, אתם זוכרות, כשהם כועסים עליהם. אז לא מובן, דבר ראשון, לא מובן למה. הוא לא רץ בתוך שדה הקו, הוא רץ משדה הקו. רוץ 2 קילומטר הצידה ותתחבא, מה יעזור לך? אבל הפסוקים לא מובנים. בואו נראה מה לא מובן, בסדר? כן. מזהיר אותם ממה? לא להתקרב לאן? תסבירי.
כי אם
ידעו שהם עושים את
זה
בקרב, ושם את השם ישראל נקרא,
והוא מגיע כמה שיותר
מוקדם,
הוא מגיע
להתארגן, לברוח לאן?
לא, לא.
לאן?
להבריח את הילדים.
לאן להבריח את הילדים?
להתפלל, לחזור בתשובה.
לחזור בתשובה, הם לא הספיקו לחזור בתשובה עוד שעה. מה כל כך קריטי לתושבי שילה? אין מה לעשות, הכל אבוד. הכל אבוד! צבא ישראל הפסיד, השם ישמור, צהל לא יכול להפסיד. הכל אבוד. אין לאן לברוח, אין, הכל אבוד. עוד מעט פלישתים, ירסו את משכן שילה. פלישתים ירסו את משכן שילה פה. הם שולטים בנו שלטון ללא מצרים. יקרו ניסים אחר כך כדי להשתחרר מהעול שלהם. אבל הם יצאו למסע נקמה, זה בטוח. כתבו את זה בפסוקים אחרים. מה אפשר לעשות עם הילדים? איפה נחביא אותם? בעציץ? כן.
אבל יש לי שאלה. זה נראה כאילו ש... כאילו, אין לי מתנבל, בגלל שהוא שומע על הארון.
נכון. יש לי בקשה מכם, בקשה אישית, מכל אחת. תקפאו במקום, אל תזוזו. בסדר? עכשיו, אחרי שאתם, אל תזוזו, בכלל. עכשיו תחשבו מה היה קורה אם מישהו היה מנסר את המשענת של הכיסא שלכם עכשיו. כמה פה היו נופלות אחורה? תענו לעצמכם. אלי בן 98 שנה. כבד מזוקן, ועיניו כמה, לא יכול לראות. אם לי היו לוקחים את הכיסא עכשיו, הייתי, ברור שנופל, כי אני שען על המשענת. אלי יושב על כיסא בלי משענת, נכון? בן 98 שנה. יושב זקוף על כיסא בלי משענת. אלי, ככה אומרים חז"ל, זה אדם שתביאו תותח ויראו בו, אי אפשר לכופף אותו. אי אפשר, 1,000 קישלין ופטישים, ככה חז"ל אומרים, לא יכופפו את האיש הזה, הזקן הזה. למה אלי לא מתכופף? כי יש לו חוט שדרה. שהרבה יותר חזק מפלדה. מה זה חוט השדרה שלו? ארון השם. ארון השם. הוא כל החיים חי את התורה. אלי, תורה, תורה, תורה. שום דבר. בחיים הוא לא נכנע לחולשות, הוא לא התפנק, משענת על כיסא, מה זה שטויות. מה שנתן לו את החוסן הפנימי שלו, זה יראת השמיים שלו. ויש דבר אחד בעולם, אומרים לו שהבנים שלו מתו, הוא ימשיך להיות חזק. אומרים לו שעם ישראל הפסיד, הוא ממשיך להיות חזק. יש דבר אחד שמפרק אותו. ארון האלוקים נלקח. את רואה בכלל כשהוא ישב על הכיסא יד דרך מצפה, כי היה לי בו חרד על מה? על עם ישראל, הבנים? לא. כי היה לי בו חרד על מה? על ארון האלוקים. כתוב במפורש, הוא שמע את ארון, זהו. יש תורה, יש הכל. אין תורה. הכל אבוד. אבל את הפסוקים הבנתם פחות או יותר? כן. נכון, הוא עקף את אלי. אתם שמות להם? מי ישב ראשון? מי ישב ראשון? אין לי לוח. זה שילה. בסדר? אני, וואו, לא נעים לי, אני אלי. אין לי לוח, אז אני צריך לעשות לכם, אני אשים דברים על קטעים מהשולחן, לא תראו. עושה זאת שילה? אני ממש שמח, פתאום נהייתי. אני יושב גם לי משענת כבר, אני רואה שאני לא שם לב. אני אלי, לצורך העניין, בסדר? וזה, אתם סולחים לי, זה איש בנימין. בסדר? נכון? איש בנימין רץ מהמערכה לשילה, לפני שילה יושב אלי. הוא רץ, את מי הוא פוגש ראשון? אותי, אלי, בסדר? שים פה כובע, אלי, זה הצגה, בכאילו, בסדר? מה הוא עושה, את אומרת? עוקף אותי, זה מעליב, נכון? הוא רץ לבשר בעיר, הוא רואה את אלי, אלי זה לא רק איזה זקן כזה, וגם אותו לא יפה ככה לעבור. אלי זה השופט, זה הכהן הגדול, זה המנהיג של עם ישראל. איש בימין בא, עובר את אלי ומגיע לשילה. זה מובן? עכשיו תקראו את הפסוק הבא, תראו שאתם לא מבינים את אותו. אחרי שפתחנו אותו פתח. מה השאלה? שאלה זה המודל. זה בלי קנה מידה, נכון? זה בלי קנה מידה. מה המרחקים? מה המרחק בין שילה לאלי? מה המרחק בין אלי לאיש בנימין? המרחק בין שילה, נכון שהוא פוגש ראשון את שילה, את אלי? כי אלי יושב יד דרך, מצפה. איש בנימין בא, מגיע לאלי. ועובר אותו, באופן מוזר. עובר אותו, מגיע לשילו. מה המרחק בין אלי לשילו? בפסוקים, אל תנחשו. מה הוא שומע? הוא שומע את זעקה. באיזה מרחק שומעים זעקה של העם? עם זועק. באיזה מרחק? מטר, שניים, 100 מטר, 200? מה הוא לא שומע? זאת השאלה. מה אני לא שומע? הוא לא שומע את הבשורה. האיש בימין עוקף את אלי, מגיע לשילו, הוא בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. כמה אנשים יש בעיר? נניח קצת, 200-300, בסדר? כל ה-200-300 שמעו את הבשורה. אלי לא שמע את הבשורה. זאת אומרת, מה המרחק בין אלי לשילו? רחוק מי, הוא דיבר בקול כדי לבשר לכל העם, נכון? אז יש איזה 200 מטר נניח, בערך. ומה הוא כן שומע? הוא שומע שכולם מתחילים לצרוח. איש בימין סיפר את הבשורה, כולם התחילו לצרוח. ואז מה הוא אומר? מה כתוב אצלכם הפסוקים? כשאלי שומע את הקול, מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה הקול הצעקה? ואז מה קורה? מי מגיע? איש בנימין. אבל איפה איש בנימין נמצא? באיזה מרחק מאלי? הרבה, הוא נמצא בעיר, נכון? זאת אומרת, כשאלי אומר מקול העמון, אף אחד לא אמור לשמוע אותו. כי איש עקף אותו, התקדם עוד 200 מטר, סיפר לכל העם, וכל העם שמעו, כתוב עיניו כמה, לא כתוב אוזניו של אלי כמה, נכון? אז, אתם מבינים את הבעיה? האיש התרחק לשילו. שילו היא במרחק כזה, שאם האיש אומר לכל העיר, אז אלי לא שומע, הוא רחוק מדי. אבל כשאלי, שהוא באותו מרחק מהעיר, אומר מקול העמון, האיש מיער ויבוא ויגד לאלי. את הדיבור הפשוט של אלי, האיש הזה כן שמע. אז מה שלא מובן בפסוקים זה המרחק של אלי משילו. זה באמת לא מובן. זה סופר תמוע. אם אתם מבינות, אז משהו בהסבר שלי לא טוב. מובן למה זה לא מובן? לעשות חזרה? כן זה חזרה או כן זה מובן? טוב, נסתדר בלי הלוח. זה שילו וזה אלי. רואה את זה? למה הוא? אין הבדל בין המרחקים, זה אותו מרחק. המרחק של אלי משילו הוא מרחק של שילו מאלי. בדרך כלל זה ככה עובד, נכון? בינינו יש נגיד 2 מטר, נכון? את רחוקה מ-2 מטר, אני רחוק כבר 2 מטר, נכון? אז את אלי ואני שילו. האיש בנימין אומר בשילו לכל העיר. וכל העיר שומעת חוץ מאלי. זאת אומרת שזה רחוק, נכון? לא שומעים דיבורים רגילים. אבל אז את, אלי אומר, מקול העמון, והאיש שמע, ויבוא ויגד לאלי, הוא כן שמע, איש בנימין היה פה, והוא כן שמע את אלי, אבל אלי לא שמע. מה המרחק? זה אחלה שאלה, זה כבר שאלה אחת, הבנות. למה הוא דילג על אלי? משהו מוזר פה. הוא מדלג, הוא מכבד, בוא נשאר את זה כך, הוא מכבד את אלי האיש הזה, או לא מכבד אותו? מבחינה אחת, הוא שם עליו פס, הוא עובר על הזקן הזה. ורץ להגיד לכל העיר. מהבחינה השנייה הוא בטח מכבד אותו. איך מכבד אותו? כי כשאלי אומר מקול העמון הזה, אז מה כתוב? מה כתוב לכם? וישמע אלי את כל הצעקה ויאמר מקול העמון הזה. ואיש מיהר ויבוא ויגד לאלי. מה אתה ממהר? הוא מחוי ואבוי, אלי לא יודע. אז הוא עצמו יספר לו. אז הוא כן מכבד אותו, אז הוא לא שם עליו פס. הוא מכבד אותו או לא מכבד אותו? הוא רחוק מהעיר או קרוב מהעיר. בינתיים העיר התקרבה לאלי, אתם חושבות. וכולם צועקים, ובתוך כל הצעקות הוא שומע את אלי. זה מאוד קשה לשמוע עכשיו את אלי. כי כל העיר זועקת. למה הוא רץ? מה מוהר לו לרוץ? למה המדים שלו קרועים? אולי באות אבל. אני לא אשאל את זה עכשיו. פסוק תתוו. ואלי בן 98 שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות. יש לכם שאלות על פסוק תתוו? פסוק די ברור, נכון? שני נתונים, א' הוא מבוגר מאוד, ב' הוא לא רואה. זה מובן לפסוק? מובן לך הפסוק? אבל יש שאלה מאוד גדולה על הפסוק הזה. מה הוא עושה שם? מה הוא מוסיף לסיפור? הוא תקוע באמצע הפסוק הזה, נכון? תוציאו את פסוק תתוו, והסיפור זורם, חבל על הזמן. וישמע אלי את כל יצא כמה כאלה, אמר ישמע הרבה וגלי, ואומר איש אלי, אנוכים במערכה ומן חנסתי, היום אומר היה דבר בני. בשביל מה דוחפים באמצע את פסוק תתוו? מה אמרת? הוא שומע טוב יותר, בגלל שהוא... אבל יכול להיות, אבל הוא לא שמע, כי הוא אומר מקו להמון, הוא רק... כולם שמעו חוץ ממנו.
הוא לא רואה שהבגדים
שלו קרועים, ולכן? אבל האיש בא להגיד בעיר, ותיזעק כל העיר. אבל הוא בא להגיד בעיר, למה הוא צריך לראות מדים קרועים? מי המדים שלו ישמים, העיר לא הייתה זועקת? את הולכת טוב, אני רוצה לדייק אותך יותר. את עולה פה על משהו, פסוק תדבר הוא לא תקוע, נכון? כשאני אומר הוא נראה תקוע, זה רק נראה תקוע. את לא מבינה כלום בלי פסוק תתווה. אם פסוק תקוע, סימן שהוא לא תקוע. בסדר? אם שעה עגנון דחף משפט, יכול להיות שהוא שכח למחוק אותו בהגאות. אבל אם הנביא קטע משפט, אז הוא לא... זה קריטי. בלי פסוק תתווה, לא תביני כלום. זאת אומרת, אתם תבינו את הסיפור בתנאי שתבינו שאלי לא רואה. נכון? לשם הלכת בעצם. זה הכיוון של אתה. אם אתם לא... מי שלא רואה, לא מבין מה קורה. מה האיש עשה? מה?
אם הבגדים שלו קרועים, אז יכול להיות שעם ישראל הפסיד ומשהו כזה, אבל האדמה שהיה על הראש זה סימן של נגע. אז זה יותר ממסר על הראש שלו.
כולם רואים שיש לו אדמה על הראש, את חושבת? איך נראית אדמה על הראש? היה לו גוש כזה, עציץ כזה על הראש, אולי? יכול להיות. כן, אבל הוא לא צריך, כולם לא חיכו לאבל. כולם שמעו, ואיש בא להגיד בעיר, ותיזעק כל העיר. וכולם שמעו חוץ ממנו, נכון? אז באיזה מרחק, או קרוב או רחוק, אין קושיות בעצם, יש הסבר מאוד טוב לפסוקים. אז בואו נדייק, עכשיו נדייק את פסוק י"ד. תדייקו אותו טוב, טוב, טוב. תקראו אותו כאילו לא קראתם אותו אף פעם בחיים. בחיים שלך לא קראת את הפסוק הזה. אז מה הוא אומר? והאיש בא להגיד בעיר, ותיזעק כל העיר. מה כתוב שם בעברית? יכול להיות שהוא לא הגיד, הוא רק בא להגיד. כן? ככה כתוב הפסוק? והאיש בא להגיד. וכל מי שראה אותו, מה קרה? איבד השפיות, התחיל לצרוך. הוא בא להגיד, אבל הוא עוד לא אמר. יכול להיות שאלי יושב מאוד מאוד קרוב לשילו. כל השאלות שמע ולא שמע, הן מתבססות לזה שהוא אמר. אולי הוא לא אמר בכלל. הוא לא אלא אמר, וכל מי שיש לו עיניים, מתחיל לצרוך כמו מטורף. רק אחד לא מבין כלום. למה? כי הוא בן 98 שנה, ועיניו כמה, לא יכול לראות. אז הוא אומר, מה קורה? אולי הוא כן מכבד את אלי, הוא נעמד ליד אלי, ומי שיראה אותו מתחיל לצרוח. אבל למה מי שיראה אותו יתחיל לצרוח? מה קרה? מה כל כך מפחיד בלראות האיש הזה? זה מדהים שלא קוראים. מי שהולך עם מלחמה, גם כשהוא מנצח, המדהים שלא נקראים. כולם קוראים את כולם, וסוחבים את כולם, ונופלים מתגלגלים. גם באימונים המדהים נקראים. מה קרה? אפילו בשירות לאומי זה קורה לפעמים. לא צריך לצרוח. משהו באיש הזה, יש משהו באיש הזה, שמי שרואה אותו מתחיל לצרוח כמו משוגע. ותזעק כל העיר, הוא עוד לא אמר מילה. הוא מגיע לשם, הוא עומד ליד אלי, צרחות. למה? למה הוא רץ? למה באותו יום? מה הוא בא להגיד בשילו? למה כולם צורחים? כל טוב.